ביומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק החמישי של הלכות סנהדרין. בפרק זה יתבאר איזהו בית הדין הנדרש לכל דין. מתחילת הפרק מבאר הרמב״ם אילו הם הדינים הנידונים רק בבית דין הגדול של 71. לאחר מכן הוא מבאר אילו הם הדינים הנידונים בסנהדרין קטנה של 23. דינים הנידונים בהרכבים שונים של דיינים סמוכים. לאחר מכן הוא מבאר בהרחבה לאילו דינים נדרשים דיינים סמוכים דווקא, ואילו דינים יכולים לדון אף 3 אדיוטות כדייני חוץ לארץ. והרמב״ם מסיים בין דין שנידון על ידי דיין יחיד לבין דין שנידון בבית דין של 3. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין מעמידין דיין משה אין ממנים מלך אלא על פי בית דין של 71 שהם סנהדרין גדולה. וכתבו המפרשים שהדבר נלמד מהפסוק שמביא הרמב״ם בסוף ההלכה, כל הדבר הגדול יביאו נאליך. וכפי שהתבהר שם שמשה נחשב כבית דין של 71 ומינויו של המלך דבר גדול הוא. ובהלכות מלכים כתב הרמב״ם שמינויו של המלך הוא על ידי בית דין הגדול ועל פי הנביא. וכתבו המפרשים ששם מדבר הרמב״ם על העמדת מלך בתחילה, ואז יש צורך גם בנביא. ואילו כאן מדובר כשהיה מלך בישראל ומעמידים מלך חדש מזרו, ובאופן זה די בבית דין הגדול ואין צורך בנביא. וכן אין עושים סנהדרין קטנה, דיינו בית דין של 23 שיש להעמידם לכל שבט ושבט. וכפי שנתבהר בפרק ראשון שלכל פלך, דיינו לכל מחוז, מעמידים סנהדרין שתהיה אחראית על כל הפלך. ובבית ראשון כשישיבתם של ישראל על אדמתם הייתה מחולקת לפי השבטים, הרי בית הדין של המחוז היה בית הדין של השבט. ובנוסף לכך עושים סנהדרין קטנה לכל עיר ועיר. שהרי נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, דיינו בכל עיר, לשבטיך, שאילו הסנהדרין לכל שבט. הרי אין ממנין את סנהדרין הקטנה, אלא על פי בית הדין הגדול שהוא של 71 דיינים. שהרי משה רבינו שכאמור נחשב כבית דין של 71, הוא זה שמינה את שרי האלפים ושרי המאות ואף את שרי החמישים ושרי העשרות וכמפורש בתורה. וכך גם אין דנין את השבט שהודח כולו, ויש שכתבו שגם רובו ככולו לעבוד עבודה זרה, שבאם אין מדובר על עיר מסוימת שהודחה לעבוד עבודה זרה, הרי דינם כיחידים שנידונים בסקילה. ומכל מקום, מכיוון שדנים כאן שבט שלם, הרי אין דנים אותם אלא בבית דין הגדול, וכך גם לא דנים את נביא השקר, שהוא המתנבא בשם השם את מה שלא שמע במראה הנבואה שמיטתו בחנק, הרי אין דנים אותו אלא בבית דין הגדול, וכך גם לא דנים את כהן גדול בדיני נפשות, דיינו לחייבו מיטת בית דין על עבירה שעשה כגון חילול שבת, אלא בבית דין הגדול. וכפי שהתבהר בסיום ההלכה, שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל אלו הם בכלל דבר גדול. אבל דיני ממונות של כהן גדול רשאים לדון אף בבית דין של 3 ככל אדם, שאין הם בכלל הדבר הגדול. וכן אין עושים זקן ממרא, דיינו חכם שאורה כנגד בית דין הגדול שהוא חייב מיטה, הרי אף על פי שדנים אותו בסנהדרין קטנה שבעירו, אין ממיתין אותו אלא בבית דין הגדול. וכך גם לא עושים עיר הנידחת, דיינו עיר שהודחה כולה ורובה לעבודה זרה, הרי אין גומרים את דינם ועונשים אותם אלא בבית דין הגדול. וכך גם לא משקים את הסוטה, חשודה שזינתה תחת בעלה, במים אמרים הבודקין אותה, אלא בבית דין הגדול. ואין מוסיפין על תחומי העיר ירושלים ועל תחומי העזרות של בית המקדש, וכך גם אין מוציאין למלחמת הרשות, שאינה מלחמת מצווה. שבה אין המלך צריך ליטול רשות מבית הדין, אלא יוצא מעצמו בחולת וקופה את העם לצאת עמו. אכן המלך יכול להוציא את ישראל למלחמת הרשות, שהיא כדי להרחיב את גבול ישראל, אלא על פי בית דין של 71. וכך גם אין מוציאין למדידת החלל, שנמצא בשדה ולא נודע מי יקהו, כדי לדעת מי העיר הקרובה לחלל כדי שתביא עגלה ערופה, אלא על פי בית דין הגדול. דיינו שהם אחרים שצריך למדוד, ואז הם שולחים 5 זקנים מבית דין הגדול כדי למדוד איזו העיר הקרובה אל החלל. והמקור לכך שכל הדברים הללו צריכים לעשות על פי בית דין הגדול דווקא, ומה שנאמר בפרשת יתרו למשה רבינו, כל הדבר הגדול יביאו אליך. והגמרא דורשת במסכת סנהדרין שמשה במקום בית דין של 71 הוא עומד, ומכאן שכל דבר גדול צריכים להביא לבית דין של 71, וכל הדברים הנזכרים בהלכה זו הם בכלל דבר גדול, ולפיכך צריכים להביאם לבית דין הגדול. ועד כאן בעניין הדברים הנידונים בבית דין הגדול דווקא. ובהלכות הבאות התבארו הדברים הנידונים בסנהדרין קטנה של 23. הלכה ב', אין בית דין דנין דיני נפשות בפחות מ-23 שהם הקרויים סנהדרין קטנה, וזאת בין אם הם דנים דיני נפשות של אדם, דיינו שהם דנים האם לחייבו מיטה, ובין אם הם דנים דיני נפשות של בהמה, האם לחייב את הבהמה מיטה, שכשם שרק סנהדרין קטנה של 23 דיינים רשאים לקבוע שאדם חייב מיטה, כך רק הם רשאים לקבוע שבהמה חייבת מיטה. לפיכך אין דנין שור הנסכל, דיינו שור שהרג אדם שדינו בסקילה, ולא את הבהמה הנרבעת לאדם. או בעל חי הרובע את האישה, שב במות אילו דינם במיטה, הרי אין דנים אותם, אלא בבית דין של 23 דיינים כשאר דיני נפשות, וזאת משום שהוקשה בכתוב מיטת הבהמה למיטת האדם. והמקור לכך שדיני נפשות של אדם נידונים בבית דין של 23 התבאר בהלכה הבאה. ואפילו ארי ודוב וברדלה שהן חיות טרף המועדות להרוג אנשים, שכשהם חיות בר והם הפקר אפשר להורגם גם ללא בית הדין, הרי כאשר הן בני תרבות, שאדם גידל אותם ולימדם שלא יזיקו ויש להן בעלים, הרי באופן זה אינם נחשבים להפקר ואסור להמיתן, ורק באם המיתו ניתן לחייבן מיטה, אבל זהו רק בסנדרי קטנה של 23 דיינים. אבל נחש המית אחד הורג אותו, דהיינו שכל אדם שמוצא את הנחש המית יכול להורגו ואינו חייב להביאו לבית הדין שיפסיקו עליו חיוב מיטה. ובטעם החילוק כתב הרדב"א ששאר החיות אינן טורפות אלא כדי למצוא אוכל לנפשם, ולפיכך אפשר שיהיו בני תרבות, דהיינו שאדם יגדלם והוא ייתן להם את האוכל ושוב הם לא יטרפו, ובאופן זה אסור להמיתם אלא בבית דין של 23 אם המיתו. אך הנחש שאין תועלת באיזה כוער היא לא ניתן לתרבט אותו, ולפיכך אף אם יש לו בעלים, באם הוא המית יכול כל אדם להורגו. והמאירי כתב שמה שדנים את החיות בבית הדין הוא כדי לברר האם הייתה כוונתם להמית, ובנחש שברור הדבר שהייתה כוונתו להמית אין צריך לדונו בבית הדין, ולפיכך באם המית כל אדם יכול להורגו. ובאמת נחלקו בדין זה התנאים במשנה בתחילת סנהדרין, שלדעת הנקמה גם הנחש מיטתו ב-23, לדעת רבי אליעזר גם שאר החיות הטורפות כל הקודם לאורגן זכה, ולדעת רבי עקיבא שאר החיות הטורפות ב-23 ונחש הקודם לאורגו זכה. וכפי שכתב הרמב״ם, והשיג הרייבד מדוע פסק הרמב״ם כרבי עקיבא, וכתבו המפרשים שכוונתו להשיג מדוע לא פסק הרמב״ם כרבי אליעזר שהיה רבו של רבי עקיבא. וכתב הלכם משנה שהרמב״ם פסק רבי עקיבא על פי דברי המשנה בפרק 4 אבות במסכת בבא קמא שנחש מועד לעולם, והכלל הוא שההלכה כסתם משנה. והרדב"ז וכסף משנה כתבו שבשאר חיות דעת רבי אליעזר היא דעת יחיד, שלדעת רבי עקיבא ותנא קמא מיטתני בבית דין של 23, ולפיכך פסק הרמב״ם כדעת הרוב, ואילו בנחש דעת תנא קמא היא דעת יחיד, שלדעת רבי עקיבא ורבי אליעזר אחד הורג אותו, ולפיכך פסק גם כאן הרמב״ם כדעת הרוב. הלכה ג' המוציא שם רע שהוא טוען בבית הדין שלא מצא לאשתו בתולים, והוא לא מצא עדיין עדים שזינתה, אך הוא תובע להיפטר מלתת לה את כתובתה, הרי אף שהוא תובע רק ממון, מכל מקום אין דנין אותו תחילה, אלא בבית דין של 23, וזאת מפני שיש בדינו צעד שיגיע לידי דיני נפשות, משום דשמה יהיה הדבר אמת. דהיינו שייתכן שמתוך שיצא הכל שהוא תבעה לבית דין על כך, הרי יבואו עדים שהזינתה לאחר שכבר הייתה ארוסה ותסכל הבת. ולקבוע אם חייבת סקילה אפשר רק בבית דין של 23, ואף שניתן לדון עכשיו בממון בשלושה, ואם יצטרכו יוסיפו עליהם עוד 20, מבאר המאירי שאין עושים כך מחשש שיצא לעז על שלושת הדיינים הראשונים שלא היו ראויים לדון, ולפיכך הוסיפו עליהם עוד דיינים. אך באם לא נאמנו דברי הבעל, שהביא הבעל עדים שזינתה כשהייתה ארוסה, והביא אביה עדים שזימום, ובא אב לטובו בכנס כדין מוציא שם רע שמשלם מהכסף, הרי דינו בשלושה, שהדיון האם הבעל התחייב מהכסף כמוציא שם רע הוא דיון ממוני, ולפיכך די בשלושה דיינים כדי לדונו. ואין לחשוש יבואו אחר כך עדים שזינתה ויצטרכו ל-23 דיינים כדי לקבוע אם היא חייבת סקילה, וכפי שחוששים בתחילה, מבאר רש"י שכיוון שהוזמו העדים נתברר שאין בטענת הבעל ממש, שכיוון ששמח על ידי שקר בוודאי כל תביעתו היא שקרית, וממילא אין חשש יבואו עדים אמיתיים שזינתה תחתיו ולא יבוא הדבר לידי דיני נפשות. ואתה מבאר הרמב״ם ומניין שאין דנין דיני נפשות אלא בסנהדרין קטנה של 23 דיינים, הרי אף על פי שדברי קבלה הן שנתקבלו בהלכה למשה מסיני, מכל מקום יש סימוכים לכך בפסוקים, שהרי הוא אומר בפרשת מסי בנוגע לדיני הרוצח ושפטו העדה, ובפסוק אחר כך נאמר והצילו העדה. לומדת מכך המשנה בתחילת סנהדרין שעדה שופטת ועדה מצלת, עדה שופטת ואין המחייבין, שצריך שתהיה בבית הדין עדה המחייבת את הנידון, ועדה מצלת ואין המזקין, שצריך שתהיה שם עדה נוספת המזכה אותו, ואין עדה פחות מעשרה אנשים, שנאמר בפרשת שלח בנוגע למרגלים שאמר הקדוש ברוך הוא עד מתי לעדה הרעה הזאת. והם היו 12 מרגלים שיהושע וכלב לא היו בכלל העדה הרעה, ומכאן שהעדה הם 10 אנשים. ואם כן, למדים מהכתוב שהם צריכים להיות 10 מזקים ו10 מחייבים, יחד 20 דיינים, ומוסיפים 3 כדי שלא יהיה בית הדין שקול, ויהיה בו כדי לקיים את מה שנאמר בפרשת משפטים אחרי רבים להטות. דהיינו שמפסוק זה לומדת המשנה שכדי לחייב את הנידון מיטה יש צורך ברוב של שני דיינים לפחות. ומכיוון שצריך שתהיה גם עדה מצלת, דהיינו שעשרה דיינים יזכו את הנידון, הרי כדי שיהיה רוב של שניים לפחות כדי לחייבו מיטה, צריך להוסיף עוד שני דיינים על ה-20 ששניים אלה יחייבו. אך מכיוון שלמדים מהכתוב שלא ייתכן שבית הדין יהיה שקול, דהיינו שיהיה בו מספר זוגי של דיינים, שצריכה להיות בו תמיד אפשרות להכרעה, לפיכך מוסיפים עוד דיין אחד, וכך אנו נזקקים בדיני נפשות לבית דין של לפחות 23 דיינים. והמקור לכך שבדיני נפשות של אדם צריכים בית דין של 23 דיינים יבואר בהלכה הבאה. ובהלכות הבאות יתבאר מספר שונה של דיינים הנדרש בנוגע לדינים שונים. הלכה ד' דיני מכות לעובר על איסור שחייבים עליו 40 מלכות ובבית דין של 3, ואף על פי שאפשר שימות כשמלכין אותו, שלפיכך סובר רבי ישמעאל שאין דנים דיני מלכות אלא ב-23, משום שדנים על דבר שייתכן שהוא יביא לידי מיטה, הרי אין ההלכה כדבריו אלא די למלכות בהרכב של 3 דיינים. וזאת אף על פי שלגבי דינים מסוימים שווים דיני המלכות לדיני נפשות, וכפי שהתבהר בפרקים הבאים. והמקור לכך שלגבי מלכות צריכים 3 דיינים נלמד בגמרא בסנהדרין מהפסוק בפרשת כי תצא בנוגע לעניין המלכות, וניגשו אל המשפט ושפטום. ושפטום שניים, שרמיות שברבים שניים, ומכיוון שלא מניחים בית דין שקול מוסיפים עליהם עוד דיין אחד, הרי 3 דיינים. הלכה ה', עריפת העגלה ב5. דהיינו שבית דין הגדול היו שולחים 5 דיינים מהם לידה איזו יעיר הקרובה אל החלל, שהיא זאת שחייבת בעריפת העגלה. אך העריפה עצמה הייתה על ידי בית דין של 3 מהעיר הקרובה אל החלל. הלכה ו', ועיבור החודש ב3. דהיינו שההחלטה האם מעברים את החודש נקבעת על ידי בית דין של 3 דיינים, שהם צריכים לחשב האם ראויה הלבנה שתראה ביום ה-30, והם מקבלים את העדים המעידים על ראיית הלבנה ובודקים אותם, וכך הם מחליטים האם לעבר את החודש ל-30 יום. ואם נקבע שהיום ה-30 הוא היום הראשון של החודש הבא, הרי 3 דיינים גם מקדשים אותו. ושלושת הדיינים שקובעים את עיבור החודש ומקדשים אותו צריכים להיות סמוכים בארץ ישראל, וצריך שיתנו להם הסנהדרין רשות לכך. הלכה זין, עיבור השנה ב7, דהיינו ההחלטה האם לעבר את השנה שיהיו בה שני הדרים נקבעת על פי 7 דיינים. ובהלכות קידוש החודש פירט הרמב״ם שמתחילים לדון ב3, ואם הכריעו שיש לשבת לדון הרי מוסיפים עליהם עוד 2, והחמישה נוסעים ונותנים בדבר, ואם הורו החמישה לעבר מוסיפים עליהם עוד 2, כך שהקביעה בפועל לעבר היא ב7. וכתב הכסף משנה שהרמב״ם לא חש לבאר כאן את כל הדין ששמח על מה שכבר כתבו במקומו. וגם עיבור השנה הוא על ידי דיינים שנסמכו בארץ ישראל שנתנו להם הסנהדרין רשות לעבר את השנה. ואתה כותב הרמב״ם שכל אלו הדברים שצריכים בית דין שהוזכרו כאן הם דווקא בבית דין סמוכין. דהיינו שיהיה דיין סמוך איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ומשה רבינו. וכמר שביארנו בפרק הקודם. ובהלכות הבאות יתבהר לאילו דינים נצרכים בית דין מומחים שהם סמוכים, ולאילו דינים די בבית דין של 3 אדיוטות ולפיכך דנים אותם אף בחוץ לארץ. הלכה ח', דיני כנסות, דהיינו חיובים המוניים שאינם הקרן שאותה נטל התובע מהנתבע, או שאותה הזיק התובע לנתבע, כגון גזילות, דהיינו כאשר גזלן כופר בגזילה ונשבע על כך לשקר, שרי הוא חייב לשלם את הקרן בתוספת חומש, והחומש הוא כנס, וכך גם דיני חבלות, דהיינו תשלום הנזק הצער והבושת שחייב לשלם החובל בחברו, שאין הם נזקים המוניים מוגדרים שגרם לחברו, ולפיכך הם נחשבים ככנסות, אך תשלומי הריפוי והשבט הם חיובים המוניים, וכך גם תשלומי כפל של הגנב, ותשלומי 4 ו-5 כאשר הגנב גם טבח או מחר, והאונס, מי שבא ללא קידושין נערה בתולה בעל כורחה, והמפתה שעשה זאת ברצונה, שבשני המקרים עליו לשלם קנס של 50 כסף, וכך גם כל כיוצא בהן קנסות אחרים, אין דנין אותם, אלא בית דין של 3 מומחים, שהם בקיאים בדינים, והם הסמוכים בארץ ישראל, שנסמכו איש מפי איש עד למשה ויהושע. אבל שאר דיני הממונות, כגון בית דין המקבלים עדות על הודעות, שאמרו העדים בפנינו הודע שהוא חייב לו ממון, וכך גם עדות על הלוואות, שאמרו העדים בפנינו הלווה לו, אינן צריכים מומחה, אלא אפילו 3 אדיוטות שאינם מומחים, ואפילו אחד מומחה דן אותן. אך זאת בתנאי שיהיה המומחה מפורסם לרבים או שנטל רשות מבית דין הגדול לדון, וכפי שנתבהר בפרק שני. אכן הוא צריך להיות סמוך. לפיכך, דנין בהודעות והלוואות ושאר הדברים כיוצא בהם שהם ממון ולא כנס, אף בחוץ על הארץ. ואף על פי שמה שנאמר בפרשת משפטים ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הכוונה היא דווקא לבית דין הסמוכים בארץ ישראל, וכפי שנתבייר בפרק הקודם, ואין בית דין של חוץ על הארץ נחשב לאלוהים, ואם כן, איך הם יכולים לדום בדיני ממונות שאינן כנסות כהודעות והלוואות? הרי מה שהם יכולים לדום בדיני ממונות הוא משום ששליחות בית הדין המומחים של ארץ ישראל הם עושים. ומכל מקום אין להן רשות לדון דיני כנסות בשליחותן, משום שהם נחשבים כשלוחיהם לדינים אלו, שלא קבעו אותם לשלוחיהם אלא לדיני ממונות שיש בהם חיסרון כיס, וכדי שלא יפסיד הנחסר את ממונו, הרי קבעו אותם לשלוחיהם של בית הדין המומחים שבארץ ישראל. אך בדיני כנסות שאין כאן חיסרון כיס לא קבעו אותם לשלוחיהם. ויקשו המפרשים הרי נתבהר שלדיני ממונות אין צריכים כלל סמוכים, שאפילו שלושה עדיותות דנים אותם. ואם כן, מדוע דייני חוץ לארץ צריכים להיות השלוחים של הדיינים הסמוכים שבארץ ישראל? וברנסים וסמישפות שבאמת גם בדיני ממונות צריכים להיות הדיינים סמוכים, ומה שדי בשלושה עדיותות זהו גם כן משום שהם שלוחים של הבית דין הסמוכים. הלכה תת, אין דנים בית דין של חוץ על הארץ שאינם סמוכים, אלא דברים המצויים תמיד ויש בהן חיסרון כיס. דיינו שהתקיימו בהם שני הדברים, שהם גם מצויים וגם יש בהם חיסרון כיס. שאם לא ידונו בהם יהיה בזה הפסד ממון, כגון הודעות והלוואות ומזיק ממון חברו. שכפי שנתבהר, בדברים אלו הם עושים את שליחותם של בית הדין שבארץ ישראל. אבל דברים שאינן מצויים, אף על פי שיש בהן חיסרון כיס, כגון בהמה שחבלה בחברתה באופן שאין דרכה בכך, שהוא דבר שאינו מצוי והוא בכלל קרן, שאף על פי שיש כאן חיסרון כיס, שהוא יפסיד ממון כאשר בהמתו נחבלה והוא לא יפוצה על כך, מכל מקום זהו דבר שאינו מצוי. או להפך, דברים המצויים אבל אין בהן חיסרון כיס, כגון תשלומי כפל שמחייבים בהם את הגנב, שאין הנגנב מפסיד ממון ואם ישלמו לו רק את הקרן ולא את הכפל. הרי בשני האופנים אין דנין אותן דייני חוץ על הארץ, משום שכאמור לגבי דברים אלו, מכיוון שאינם נצרכים כל כך, לא עשו אותם להיות שלוחים של בית דין שבארץ ישראל. וכן כל הכנסות שכנסו חכמים, דיינו מקרים של הזק שחכמים קבעו את מהם, כגון בתוקע לחברו שעיקאו בידו הפשוטה שחיוו חכמים לשלם סלע, ובסותר לחברו על פניו שחיוו לשלם 50 סלעים, וכיוצא בהן כנסות אחרות שחיוו חכמים, הרי הן גובים אותן דייני חוץ על הארץ, דאף שהדברים האלו הם מצויים תמיד. מכל מקום, מכיוון שהם כנסות שהם לא בדיוק לפי חיסרון כיס, והם נקבים גם כשאין חיסרון כיס כלל, לפיכך לא קיבלו דייני חוץ על הארץ סמכות לדון בהם. חוץ מחצי נזק שמשלמת באימה שהזיקה בצרורות שנדזו מרגליה, שאותו דנים גם דייני חוץ על הארץ מפני שהוא ממון ואינו כנס, שאין זה כשאר חיובי חצי נזק של קרן שהם כנס, אלא חיוב החצי נזק של צרורות וממון, שבעצם היה צריך לשלם נזק שלם, אלא שהלכה למשה מסיני שאינו משלם אלא חצי נזק, ומכיוון שיש בזה חיסרון ממון והוא גם דבר מצוי, הרי גובים אותו גם בחוץ על הארץ. על החיות, כל הנישום כעבד, דהיינו תשלום הנזק שמשלם החובל באדם שנקבע על ידי חישוב בכמה היה נמכר אדם זה לעבד לפני הנזק ובכמה יכול להימחר אתה, הרי אין גובין אותו דייני חוץ על הארץ. לפיכך אדם שחבל בחברו, אין גובין בחוץ על הארץ את הנזק. שהרי זהו כנס, שכאשר חתכו לאדם יד, אין התשלום של מה שהפסיד מלהימחר כעבד מפצה אותו על אובדן ידו. וכאמור, אין דנים דיני כנסות בחוץ על הארץ. והמרדכי כתב שזהו משום שאין פקיעים שם בשומה. והרדבס כתב שזהו משום שחבלה גדולה שעושה נזק הפוחת את האדם מדמה ואיננה מצויה. וכן הצער והבושת שהוא החובל בחברו חייב בהן, אין גובין אותו דייני חוץ על הארץ. משום שבצער והבושת הוא לא חסרו ממון, אבל את השבט שזהו הפיצוי על מה שביטלו ממלכתו ודמי הריפוי גובין דייני חוץ על הארץ, מפני שיש בהן חיסרון כיס שהוא נחסר את מה שהתבטל ממלכתו ואת מה שצריך להוציא לרפואתו, ואין צריך כאן שומה מיוחדת על מה שהיה צריך להימחר כעבד שבזה איננו פקיעים, ומכיוון שאלו גם דברים מצויים, לפיכך גובים אותם אף בחוץ לארץ. וכן הורו הגאונים שחיו בבבל ואמרו שמעשים בכל יום לגבות שבט וריפוי בבבל. החרוש כתב שאין גובים אף שבט וריפוי בחוץ לארץ, ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם והרמ"א פסק הראש, אך הוסיף שמכל מקום כופים את החובל לפייס את הנחבל. הלכה י' א', בהמה שהזיקה את האדם, אף אם עשתה כך להנאתה או בדרך הילוכה, שבאופן זה כשהזיקה את ממון האדם, הרי גובים זאת אף בחוץ לארץ, וכמו שהתבהר בהמשך ההלכה, שרי יש בזה חיסרון כיס והוא דבר המצוי תמיד, מכל מקום כאשר הזיקה בהמה את האדם עצמו, אין גובין את נזקו דייני חוץ על הארץ, ואף שיש בזה חיסרון כיס מפני שהוא דבר שאינו מצוי, וזאת משום שאדם יודע לשמור את עצמו שלא תזיקנו הבהמה. אבל אדם שהזיק את את בהמת חברו, משלם נזק שלם בכל מקום, אף בחוץ לארץ, כמי שקרא את כסותו, או שבר את כליו, או קצץ את נטיותיו, שכל אלו הם דברים משכיחים ויש בהם חיסרון כיס, וכך גם כשאדם הזיק את בהמת חברו. וכן בהמה שהזיקה בשן, שאכלה דברי מאכל של אחר, או שהזיקה ברגל, דיינו בדרך הילוכה, הרי הואיל והיא מועדת להן לשן ורגל מתחילתה, שדרכה בכך, ולפיכך הוא משלם נזק שלם כבר בפעם הראשונה, הרי זה נחשב לדבר מצוי, ומכיוון שיש בזה חיסרון כיס, הרי גובין אותו דייני חוץ על הארץ, וזאת בין שהזיקה בהמה אחרת, כגון שנתחככה בה להנאתה, שכל דבר שיש לה בהמה ממנו הנאה הוא תולדה של שן, או שאכלה פירות שדרכה לאוכלן, וכיוצא בזה שעשתה דברים אחרים שיש לה מהם הנאה. אך באים אכלה דברים שאין דרכה לאוכלם, הרי זה משונה והוא תולדה של קרן ואין גובים אותו בחוץ לארץ. ובין שהזיקה בדרך הילוכה אוכלין וכלים, שזוהי תולדה של רגל והיא חייבת עליהם נזק שלם, הרי הכל הוא בכלל דבר המצוי שיש בו חיסרון כיס ולפיכך גובין אותו דייני חוץ על הארץ. אבל אם הזיקה באופן שכוונתה להזיק, שאז זו תולדה של קרן, שאז בפעמים הראשונות הוא חייב לשלם חצי נזק כקנס, וכבר נתבהר שהן גובים אותו בבבל. הרי אפילו אם הייתה בהמה תמה והוא עדה על ידי שעשתה את אותו הנזק שלוש פעמים, וחזרה והזיקה בתולדה של קרן, כגון שנשכה או נגפה שדחפה בגופה, או רבצה או בעתה, שכל אלו כוונתם להזיק והם תולדה של קרן, או נגחה בקרן, שעשתה את כל אחד מהנזקים הללו לאחר שכבר הוא עדה לו שלוש פעמים, הרי אף שכשהיא מועדת היא משלמת נזק שלם וזהו תשלום המוני, מכל מקום אין גובין את הנזק הזה השלם דייני חוץ על הארץ. וזאת משום שאין השור נעשה מועד בחוץ על הארץ, משום שאין שם בית דין סמוכים שיעידו בפניהם, וכפי שיתבהר בהלכה הבאה, ואפילו אם מועד השור שלוש פעמים בבית דין שבארץ ישראל, ויצא לחוץ על הארץ, והזיק שם, שבאופן זה הוא חייב נזק שלם, וזהו תשלום המוני שאינו כנס, מכל מקום אין גובין את נזקו בחוץ על הארץ, מפני שאינו דבר מצוי שיבוא שור שועד בארץ ישראל לחוץ על הארץ. וכבר נתבהר שאין גובין בחוץ על הארץ, אלא דבר שיש בו חיסרון כיס והוא מצוי תמיד. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה י' ב' את מה שנאמר בהלכה הקודמת, ומפני מה אין השור נעשה מועד בחוץ על הארץ? הרי זה לפי שצריך להעיד בו בשלושת הנגיחות שנעשה מועד על ידם בפני בית דין, ואין שם בית דין, דיינו שאין נחשבים לבית דין גמורים לענייני ממונות, אלא דיינים הסמוכים בארץ, דיינו בארץ ישראל. וכפי שנתבהר שמה שהבית דין שבחוץ לארץ יכולים לדון בדיני ממונות, הוא רק משום שהם עושים את שליחותם של בית הדין שבארץ ישראל. ולעניין זה הם לא נתמנו להיות שלוחיהם. לפיכך, בים היו בית דין שנסמכו בארץ ישראל בחוץ על הארץ, שלאחר שנסמכו בארץ ישראל הם יצאו לחוץ על הארץ, הרי כשם שאין דנים דיני כנסות בחוץ על הארץ. וכפי שנתבהר בפרק הקודם, שבית דין שנסמכו בארץ ישראל ויצאו לחוץ על הארץ, הרי הם דנים דיני כנסות בחוץ על הארץ כדרך שדנים בארץ. הרי כך מעידים את הבימה בפניהם אף בחוץ על הארץ. ומכיוון שהם נסמכו בארץ ישראל, הרי הם נחשבים כבית דין גמור לכל דבר ועניין, ולפיכך מעידים את השור שנגח בפניהם. ואם הוא ייגח שוב לאחר שהוא כבר נעשה מועד, הרי מכיוון שהוא יהיה חייב בנזק שלם שהוא תשלום המוני ולא כנס, יוכל לדון אותו אף הבית דין הרגיל של חוץ לארץ שלא נסמך בארץ ישראל. על החיות ג' מי שגנב או גזל גובין ממנו את הקרן דייני חוץ על הארץ אף על פי שאינם סמוכים, שכפי שנתבהר מכיוון שמדובר על תשלום המוני שיש בו חיסרון כיס והוא דבר המצוי תמיד, הרי גובים אותו דייני חוץ על הארץ בשליחותם של הבית דין שבארץ ישראל. אבל אין גובין מהגנב את הכפל, משום שהכפל הוא כנס, ואף אם לא יגבו אותו לא יהיה לנגנב חיסרון כיס, הרי הוא מקבל את תשלומי הקרן. ואלמוקי אסף כתב שאין דנים בחוץ לארץ אלא גזלות מצויות, כמו כופר בפיקדון וכדומה. אבל גזילה ממש שבה הגזלה נוטלת החפץ מהנגזל ללא רשותו, הרי דבר שאינו מצוי, לפיכך אין דנים עליה בחוץ לארץ. אך כמובן שבאם החפץ הגזול עדיין קיים אצל הגזלן, מחייבים אותו להשיבו לנגזל. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם והרמ"א פסק אלמוקי אסף. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ד, אף על פי שנתבהר שדיני כנסות שהמודה בהם פטור, אין גובים אותם בחוץ לארץ, אלא רק דיני ממונות שהמודה בהם חייב, מכל מקום לא כל המשלם על פי הודעת עצמו גובין ממנו דייני חוץ על הארץ, אלא ישנם דברים שהמודה בהם חייב משום שהם תשלומי ממון, ומכל מקום אין גובים אותם בחוץ על הארץ, שהרי הפגם שמשלם האונס או המפתה את הנערה הבתולה, שמעבר לתשלומי הכנס עליו לשלם את מה שנפגמו דמיה מבתולה לבעולה, דאף שסתם תשלומי נזק אינו משלם על פי עצמו, מפני שאין אדם עומד להימחר לעבד, ולפיכך התשלומים הם כנס ולא ממון, הרי הנערה שהיא עומדת להינשא, ובכך שנבעלה נפחתו דמיה, הרי התשלומים בעבור זאת הם תשלומי ממון. וכך גם תשלום הבושת של הנערה וכן של כל החובל בחברו, שכתב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק, שאף שהוא כנס, מכיוון שבעצם ההודעה בבית דין הוא מבייש אותו, הוא חייב הוא לשלם. וכך גם הכופר שמשלם מי שהרג שורה המועד אדם, שבכל אילו משלם אדם על פי עצמו, דיינו על פי הודעתו. כגון שאמר פיטיתי את ביתו של פלוני, חייב הוא לשלם בושת ופגם על פי הודעתו. וכן האומר המית שורי את פלוני, הרי הוא חייב בתשלומי כופר על פי הודעתו, שהרי הכופר נועד לכפרה, ומכל מקום אין גובין אותו דייני חוץ על הארץ את כל שלושת הדברים הללו, משום שכאמור אין גובין דייני חוץ על הארץ אל הדברים המצויים ויש בהם חיסרון כיס, והכופר אינו מצוי, שאין זה מצוי ששור יהרוג אדם, וכך גם הפגם אינו מצוי, שהאונס והמפתה זהו דבר שאינו מצוי, ואילו הבושת אין בה חיסרון כיס. הלכת את וב, דיני גרמות, דיינו אדם שגרם נזק לחברו באופן שהוא חייב לשלם עליו, דיינו כשעשה זאת באופן של גרמי ולא גרמה, זהו כשגרם להזק ברור ומיידי, וכגון השורף שטרותיו של חברו, הרי אינן ככנסות, אלא חייב האדם לשלם עליהם חיוב ממוני ככל נזק ממוני שעשה, ולפיכך גובין אותן ודנין בהן אף בחוץ על הארץ. נמשיך הרמב״ם בהלכת את זין, וכן דין המוסר ממון חברו לידי המלכות או לידי הנס, אף על פי שלא עשה מעשה לתת להם את ממון מונו בידיים, אלא רק אמר להם שיש ממון לחברו ואיכן הוא נמצא, שנתבהר בהלכות חובל ומזיק שהוא חייב לשלם מן היפה שבן חסב, הרי אף שלא עשה מעשה אלא הזיק בדיבור באלמה, מכל מקום גובין אותו דייני חוץ על הארץ, משום שחיובו הוא מדינה דגרמי, שהוא הזיק לו נזק ברור ומיידי, ואם כן זהו חיוב ממוני גמור ולא כנס, ולפיכך גובים אותו אף בחוץ לארץ. הלכה י' זין, מנהג הישיבות בחוץ על הארץ, שבזמנם בתי הדין היו צמודים לישיבות, הראיה מנהגם של בתי הדין הללו, שאף על פי שאין גובין שם כנס, מכל מקום מנדין אותו את הנתבע, עד שיפייס לבעל דינו, וכתב הראש בשם רב שריר הגאון, שזהו על ידי שייתן לו דמים הקרובים לשיעור נזקו, או שיעלה עמו לדין לארץ ישראל, ששם דנים דיני כנסות, וכיוון שייתן לו לנזק את השיעור הראוי לו, שכאמור אלו דמים הקרובים לשיעור נזקו, הרי זה מתירין לו בית דין את נידויו, בין שנתפייס בעל דינו בדמים אלו, ובין שלא נתפייס ותובע את הדמים כולם, הרי אף שלא נתפייס מתירים לו את נידויו. וכתב הראש שהגאונים תקנו כן כדי שלא יהיה חוטא נזכר, וכדי שלא יהיו ישראל פרוצים בנזקים. וכן אם תפס הנזק מהממון של המזיק בשיעור מה שראוי לו ליטול, דיינו אף בשיעור כל הכנס, כגון שנטל מהגנב את כל הכפל, הרי אין מוציאין אותו מידו, ומבאר אסמה שזהו משום שבאמת על פי דין תורה הוא חייב לו, אלא שאין לנו בחוץ לארץ כוח לדונו, ולפיכך באם הוא תפס את המגיע לו אין מוציאין אותו מידו. ובהלכה הבאה התבהרו ההבדלים בין דין על ידי יחיד לדין בבית דין. הלכה י"ח, יחיד שהוא מומחה לרבים, דיינו שהוא מנוסה ויודע היטב את ההלכה והדבר מפורסם לרבים, הרי אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי, וכפי שנתבהר בפרק שני, מכל מקום אין ההודעה בפניו נחשבת להודעה בבית דין, ואפילו היה יחיד זה סמוך איש מפי איש עד למשה רבינו, דאף שהוא רשאי לדון, אין שם בית דין עליו. ולפיכך אף שהודעה בבית הדין נחשבת כהודעה בשטר, וניתן לגבות את החוב מנכסים משועבדים, הודעה בפני יחיד המומחה לרבים אינה נחשבת כהודעה בשטר, ולא ניתן לגבותה מנכסים המשועבדים ביד אחר. אבל השלושה שישבו לדון, אף על פי שאינן סמוכין והרי אין אדיוטות, ואין אני קורא בהם אלוהים, שאין להם כוח לדון דיני כנסות, מכל מקום מכיוון שהם שלושה השם בית דין עליהם, והרי ההודעה בפניהם הודעה בבית דין, שנחשבת כהודעה בשטר וניתן לגבות על פי המנכסים משועבדים. וכן הכופר בפניהם של שלושה אדיוטות הוא כגון שאומר לא לוויתי, ואחר כך באו העדים המעידים שלווה, הרי זה הוחזק אפרן, דיינו שקרן בממון זה, ואינו יכול לחזור ולטעון שאומנם לווה אלא שפרה הוא, כמו שבארנו בהלכות טוען וניתן. אך הכופר בפני היחיד ואומר לו לוויתי, ובאו עדים של לווה, לא הוחזק אפרן, ונאמן אחר כך לטעון פרתי. כללו של דבר, כל בית דין של שלושה, אף אם הם אדיוטות, הרי הן לעניין הודעות והלוואות, וכיוצא בהן שאר דיני ממונות שאינם כנסות, שהם דברים המצויים ויש בהם חיסרון כיס, הרי לעניינים אלו נחשבים הם כבית דין הסמוך לכל הדברים. דהיינו שאף שאינם יכולים לדון בדיני כנסות או בדברים שאינם מצויים ואין בהם חיסרון כיס, מכל מקום לעניין הדברים שהם רשאים לדון בהם, שהם חיובי ממון המצויים שאינם כנס, הרי הם נחשבים כבית דין הסמוך לכל דבר. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות סנהדרין.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.